רפואה מחוץ לקופסה. הפודקאסט החדש של המרכז הרפואי בני ציון.
ברוכים הבאים, מאזינות ומאזינים, לרפואה מחוץ לקופסה, סדרת הפודקאסטים החדשה של בית החולים בני ציון. היום נמצאים איתנו דוקטור אלונה פז, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות ומניעת זיהומים בבני ציון, ופרופסור אהרון קסל, מנהל היחידה לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית בבית החולים בני ציון, וחבר הוועד המנהל של האגודה לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית בבני ציון. ואנחנו מדברים על חיסונים, בחיסוני הקורונה ואלרגיות, אלרגיות וחיסוני הקורונה, סוגיה שמעסיקה רבות ורבים היום בישראל בעידן הזה של החיסונים. ואתם יכולים להזין לנו, אנחנו משדרים מהאולפנים של רדיו חיפה, ואפשר להזין לנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר של רדיו חיפה, וכמובן באתר של בית החולים בני ציון. אז נגיד שלום למרואיינים הנכבדים שלנו, ואולי תחילה תספרו כמה מילים על עצמכם לטובת המאזינים. דוקטור פז.
אוקיי, שלום לכולם. אז לי קוראים אלונה, אני מנהלת היחידה למחלות זיהומיות ומניעת זיהומים במרכז הרפואי בני ציון. ובאמת אני חושבת שהיחידות למחלות זיהומיות הן במרכז העשייה בכל השנה האחרונה הזאת של המגפה שפקדה אותנו, בהרבה מאוד אספקטים, גם באספקטים של טיפול בחולים, גם באספקטים כמובן של מניעה, של הגנה על הצוות, הרבה מאוד אספקטים, וזהו, מניעת זיהומים בבית החולים, גם בימי שגרה, יש הרבה מאוד, כמו שאתם יודעים, זיהומים שצריך למנוע,
גם לפני הקורונה.
גם לפני הקורונה, גם במהלך הקורונה שלא קשור לקורונה,
אוקיי.
וגם בהמשך קרוב לוודאי.
אז תכף נרחיב על חלק מהנושאים האלה, ופרופסור קסל.
שלום לכולם, שמי קסל אהרון, וכפי שאמרת, אני מנהל את המכון לאלרגיה ואימונולוגיה בבני ציון, אבל הוועד, אני משתתף בוועד המנהל של האיגוד בישראל, לא של בני ציון.
כן.
אני דווקא אדבר קצת מה אנחנו עושים בזמן שגרה. במכון אנחנו מטפלים בילדים ומבוגרים שסובלים מאלרגיה למזון. יש לנו תוכנית מיוחדת לטיפול בדסנסיטיזציה למזון, אבל כמובן מטפלים בבעיות אלרגיות רבות כמו אורטיקריה, אנג'יודמה, בעיות במערכת החיסון, חסר של מרכיבים של מערכת החיסון ועוד. וגם היום אנחנו לוקחים חלק לצד הזיהומולוגים בטיפול בקורונה, בעיקר באספקטים של הטיפול בחיסונים.
ואני צודק שיש היום הרבה מאוד, מרגיש שיש המון אלרגיות מכל מיני סוגים ומינים, וזה מאוד נפוץ היום ומאובחן כל מיני אלרגיות.
כשליש מהאנשים במדינת ישראל יש להם מחלה אלרגית.
וואו, זה המון. אז בוא נה, מה שנקרא הפיל או הנגיף שבחדר, מקווה שהוא לא פה בחדר, אבל מסתובב במרחב. בוא נדבר קצת על מחלת הקורונה, אולי עוד לפני החיסונים, מילה על המחלה הזאת, קצת על אולי על הסימפטומים, על האפיונים, איך אני בכלל יודע שיש לי קורונה, חוץ מאשר הבדיקה הזאת?
אז כמובן מדובר על מחלה נגיפית, כולם כבר מודעים לזה, שפוגעת אמנם בראש ובראשונה בדרכי הנשימה, קצת דמוית שפעת, אבל לא רק, הנגיף הזה גורם למחלה הרבה יותר מורכבת, פוגעת בהרבה מאוד איברים אחרים. מבחינת איך אני יודע שיש לי קורונה ולא שפעת או לא איזשהו וירוס אחר, מאוד קשה לדעת,
okay.
כי הסימפטומים דומים, זה יכול להיות החל מחום, כאבי שרירים, כאבי גרון, בחילות, כאבי בטן וכולי, ולכן באמת אין ברירה בימינו, אם אנחנו מרגישים את אחת מהתופעות האלה, ללכת ולהיבדק האם מדובר בקורונה. אני חייבת לציין עוד משהו אחד, שמאחר וזה, אמנם זה נגיף שדומה בסימפטומים הראשונים שלו לנגיף השפעת, אבל לפחות נכון להיום, אין לנו את נגיף השפעת בארץ, הוא כרגע עוד לא הגיע, כנראה גם בגלל המסכות והריחוק החברתי, אנחנו ציפינו לזה שיכול להיות שתהיה ירידה, וגם כנראה בגלל אחוז ההתחסנות היותר גבוה לשפעת שהייתה. אז כרגע הסימנים האלה לכו להיבדק לקורונה.
ודווקא מפרסמים, רואים באינטרנט כל מיני, שדווקא זה שאיבדת את ה חוש טעם וריח וכל מיני סימפטומים כאלה, אתם אומרים, לא לסמוך על איזה סימפטום ספציפי, אם יש סימפטום של שפעת, לך תיבדק.
כן, זה נכון, זה קצת יותר אקזוטי. אוקיי. נכון שיש אנשים שמאבדים את תחושת הטעם והריח, מדובר אפילו בספרות על בערך 70% וואו. מהאנשים, אבל אנחנו יודעים שגם בווירוסים אחרים יש לנו איבוד של טעם וריח. כרגע זה באמת, אם מישהו מאבד את תחושת הטעם והריח, עוד פעם בנוסף לסימנים האחרים שאמרנו, צריך להיבדק.
מה מבחינת סיבוכים של המחלה? אנחנו מבינים שזו מחלה שהיא לא רק של דרכי הנשימה כמו שאמרת, ואני מבין שגם אנשים סובלים מתופעות מתמשכות מהמחלה הזאת.
בהחלט, אני חושבת שאפשר לחלק את המחלה למספר שלבים. השלב הראשון, הוויראלי, מה שנקרא הנגיפי, של הסימפטומים שאמרתי. אחרי כשבוע, 10 ימים, יכולות כבר להתפתח, יכולים להתפתח סיבוכים נוספים, כמו דלקת ריאות קשה, עם קוצר נשימה רציני, פגיעה בכלי הדם, עם בכלי הדם, כן, עם קרישיות יתר. והשלב השלישי, אחרי שבאמת כבר מחלימים, יש הרבה מאוד תופעות פוסט קורונה שיכולות להיות בכל המערכות, אם זה לב, אם זה ריאה, אם זה צורך בפיזיותרפיה, חולשות וכולי. מחלה מאוד מאוד מורכבת, ולא לחינם יש לנו היום גם מרפאות פוסט קורונה שהולכות וצצות במקומות שונים. גם בבית החולים שלנו אנחנו פותחים בימים אלה מרפאות שהן פוסט קורונה.
כן, אני חייב לחזק את מה שאלונה אמרה, הנושא של הפוסט קורונה דווקא, כי אנשים רואים רק את האנשים שחולים ומבריאים חלקם, אבל בקרב המבריאים אחוז גבוה יש לו בעיקר עייפות. הסימפטום השכיח לאחר מכן זה הופעה של עייפות מתמשכת, חולשה, שיעול, קשיי נשימה, וזה יכול לארוך חודשים עד שהסימפטומים האלה חולפים. ולכן מאוד מאוד חשוב ההימנעות מהדבקה והליכה לקבלת חיסונים.
דרך אגב, רק עוד משהו להוסיף, אנחנו רואים את התופעות האלה הפוסט קורונה גם באנשים שלכאורה חולים במחלה קלה. היום בבוקר דיברתי עם אחות בבית החולים שנדבקה בקורונה, היא הייתה לכאורה אמורה להיות כבר מוגדרת, היא מוגדרת אפילו כמחלימה כבר לפני כמעט כשבועיים, ועדיין היא לא יכולה לחזור לעבודה בגלל חולשה גדולה, בגלל כאבי שרירים וכולי.
כלומר, חומרת המחלה לא מעידה על כמה תסבול אחר כך מהתופעות פוסט קורונה.
נכון, ולכן האמירה הזאת, לא נורא, אני צעיר, מקסימום אני אהיה חולה, היא אמירה שצריכה בעייתית.
עדיף לא לגלות שאתה, לא להצטער עליה בדיעבד על האמירה הזאת. בוא, לפני שנגיד מילה על החיסונים, תגיד לי מילה על איך אתם בכלל מטפלים, כי סך הכל מחלה חדשה, איך באמת מטפלים, מה אתם עושים עם חולי הקורונה?
אני לא אכנס בדיוק לכל הטיפולים, אבל אני אגיד שיש שלב ראשון שנדבקים בווירוס, ואז התרופות האנטיווירליות הן העיקריות, שזה בדרך כלל עד 18 ימים מהמחלה, ובהמשך בערך 8 ימים לאחר מכן מתפתחת התגובה האינפלמטורית שלה אחראית מערכת החיסון בעצם.
אינפלמטורית זה דלקתית?
דלקתית, כן. שמערכת החיסון מנסה להילחם בווירוס בהתחלה, והתוצאות של זה באות בשלב יותר מאוחר, שכבר יכול להיות שכבר אין לנו את הווירוס, הווירוס כבר לא פעיל, ואז נכנסים הטיפולים האנטי-דלקתיים, הסטרואידים ששמענו, התרופות נוגדי ציטוקינים וכו'. זה המהלך בערך של הטיפול.
יש סיכוי כמו עם החיסון שאנחנו נראה בתוך איזשהו זמן פשוט תרופה, כמו שיש להרבה מחלות, אתה מקבל איזשהו כדור וזה מרפא את המחלה?
אז זהו, אני לא יודעת אם זה מה שיהיה. אנחנו כבר שנה שלמה מנסים בעצם, כל העולם מנסה למצוא טיפול מתאים, ובעצם אין לנו תרופה אחת כמו אנטיביוטיקה לדלקת גרון סטרפטוקוקלית, אין לנו תרופה אחת שבאמת מתאימה לכולם, ואנחנו נותנים כל מיני תרופות שעוזרות לכל מיני תתי קבוצות במחלה, אבל עוד פעם, בגלל שאין לנו תרופה אחת ברורה וזה לא עוזר לכולם, מכאן עוד פעם בעצם צריך להדגיש את החשיבות ללכת ולהתחסן, מאחר ואין טיפול באמת מתאים ב-100% למחלה הזאת, לפחות לא כרגע.
זה לא יוצא דופן שיש לי כך חיסון לפני שיש תרופה, או שזה...
לא, אין לנו כמעט תרופות למחלות ויראליות ספציפיות.
אוקיי.
זה נדיר מאוד. רוב התרופות הן מונעות שמטפלים במחלות ויראליות, מונות פרוליפרציה של הווירוס וכולי, אבל הם לא ספציפיות דווקא לווירוס אחד.
בהרבה מאוד מחלות ויראליות יש לנו חיסון ואין לנו טיפול.
אוקיי.
יש דברים שאנחנו כבר לא כל כך מתייחסים אליהם, כמו חזרת ואדמת וחצבת, שיש לנו חיסון, אבל אין לנו טיפול.
אולי, התרופה היחידה אולי שבאמת קיימת ויש לנו קוקטייל אליה זה HIV.
אוקיי.
שבאמת, אבל לקח המון המון שנים
להגיע
לטיפול ואין לנו חיסון.
אז הבנתי אתכם. אז בוא נדבר עם ככה על על החיסון הזה קצת, גם באמת איך יש באמת הרצת מלאה בסיפורים מפה עד הודעה חדשה על החיסונים. אני מבין שהחיסון הזה הוא מעניין, הוא יוצא דופן, החיסון של הקורונה. זה לא מה שאנחנו רגילים של הנגיף המוחלש. תסבירו לנו אולי קצת את הסיפור.
אני, לפני שנגיע לחיסונים, אני כן דווקא רוצה לדבר על המסכה.
אוקיי.
המסכה היא נורא חשובה.
אוקיי.
אני אספר סיפור נורא מעניין שמלמד אותנו כמה מסכה
סיפור
חשובה.
סיפור זה תמיד טוב.
סיפורים טובים. Mm-hmm. כולנו זוכרים את הסיפור של הספינה שהגנה לחופי יפן,
mm-hmm.
והיה שם חולה קורונה.
כן.
שם לא השתמשו עם מסכות.
אוקיי.
80% מהאנשים שהיו על הספינה הזאת
נדבקו.
ונדבקו במחלה, היו סימפטומטיים. לעומת זה, לאחר מכן הייתה ספינה לחופי ארגנטינה. אותו סיפור. שם כבר אמרו לכולם לשים מסכות. אוקיי?
אוקיי.
80% מאלה שנדבקו היו אסימפטומטיים. כלומר, ולמה זה קרה? אנחנו הבנו את זה, כי הכמות, הלואוד של הווירוס שאנשים נדבקים, אם יש להם מסכה, הוא קטן מאוד, והוא עושה מחלה קלה. ולכן, אפילו אם אתה חושב שאולי תדבק עם מסכה, המסכה, אם אתה תדבק עם מסכה, המחלה תהיה הרבה יותר קלה. ולכן יש חשיבות רבה למסכות, לא לזלזל בנושא של מסכות.
וספינה זה דווקא דוגמה מרתקת, בגלל שזה ככה אווירה...
נכון, כולם סגורים,
צפופה.
אותו מצב, עם מסכות, בלי מסכות, הבדל ניכר בכמות החולים הסימפטומטיים.
מרתק.
לגבי החיסון, מה שמדיג הרבה אנשים שמדובר בטכנולוגיה חדשה.
נכון.
ונכון, מדובר בטכנולוגיה שקיימת בערך 10 שנים.
אוקיי.
והיא עוסקת בעצם בהעברה של הוראה לתאים לייצר חלבון במקום להדביק אותם בחלבון. שני החיסונים, ובעיקר החיסון שכרגע יש לנו בישראל, מסוג של פייזר, ואנחנו קוראים לזה חיסון של מסנג'ר RNA, מה שמאפיין אותו זה שהכניסו לשם את הקוד הגנטי ליצירת החלבון שחשוב בהדבקה של שהווירוס מדביק את התאים של אצלנו, מה שנקרא הספייק, חלבון הספייק.
אוקיי.
כאשר הוא עטוף במעטפת של פוספוליפידים. אוקיי,
זה לא אומר לי כלום.
ליפידים. בדרך כלל אנחנו מעבירים, ונדבר אולי אחרי זה על החיסון של אסטרה זניקה שהוא שונה, אבל בדרך כלל חיסון רגיל אתה מעביר וירוס מומת.
כן.
אוקיי, או אתה מעביר איזושהי מעטפת של חלבונים.
אוקיי.
פה אתה מעביר את המסנג'ר RNA עטוב במעטפת פוספוליפידים, שהם שברגע שאתה מזריק אותם, בעצם התאים שהם נקשרים, נכנסים אליהם, גורמים ליצירת ביטוי של החלבון הספייק, ועל אותם תאים זה מבוטא למערכת החיסון. מערכת החיסון מזהה את אותם חלבונים כחלבונים זרים, ויוצרת תגובה של מערכת החיסון כנגדה.
אני רוצה להוסיף כמה דברים. קודם כל, יש הרבה מאוד חברות שמנסות לפתח חיסון לקורונה.
כן.
חלקם כבר בשלבים מאוד מתקדמים, כשבעצם יש לנו את כל סוגי החיסונים שישנם עד היום. זאת אומרת, גם הנגיפים המומתים, כמו למשל פוליו, שיש לנו בזריקה, שיתוק ילדים שנותנים. גם חיסון חי מוחלש, זאת אומרת שלוקחים את הנגיף ומחלישים אותו ככה שהוא לא יכול לגרום למחלה קשה, כמו למשל חצבת, חזרת, אדמת. ויש לנו באמת את הטכנולוגיות החדשות. עכשיו, כשמדברים על זה שזה אחד הדברים שמפחדים, טכנולוגיה חדשה, אנחנו לא יודעים עליה הרבה, אז איך אנחנו יכולים לסמוך על זה? אז בעצם הטכנולוגיה הזאת התחילו לפתח עליה חיסון לווירוס שהוא בן דוד של הווירוס של הקורונה שלנו, קוראים לו מרס קורונה וירוס. זה נגיף שמצאו אותו ב-2012 בערב הסעודית, והוא גם גורם לדלקת ריאות מאוד קשה, והתחילו כבר אז לפתח את החיסון על הטכנולוגיה הזאת, okay. ובעצם הפסיקו לפתח את החיסון למחלה ההיא, מאחר וראו שזה בעצם לא מתפתח למגפה עולמית, okay. ולא היה טעם לפתח את החיסון מבחינת החברות וכו'. עכשיו, כשראו את הבן דוד של הקורונה, של הקורונה הוא מופיע, והבינו את, ה, okay. את, ה, את גודל הבעיה, okay. בעצם לקחו את הטכנולוגיה ההיא, ומאוד בקלות יכלו בעצם לשנות את, את חומצות הגרעין של הווירוס שמקדדות לחלבון המסוים, מאחר ובעצם זה כבר היה קיים. ולא רק זה, למשל, עשו כבר בזמנו את, את הניסויים בבעלי חיים, ולכן אפשר היה לקצר את זמן האישורים והפיתוח של החיסון הזה,
יפה.
גם כבר עכשיו, ולא לעשות את כל השלבים שאנחנו יודעים בחיסון ותרופה.
בעצם את אומרת, לחלק מהשלב גם לחסות זה כך מהר, לא התחילו פה מאפס, כבר נעשתה עבודה לפני כמה שנים, ובעצם נכון. לקחנו את אותה עבודה והמשכנו אותה עכשיו נכון. עם ההתאמות.
נכון,
מרתק,
נכון.
אז זה כבר מה שנקרא, יש פה סיפור יותר, זה לא ש... כי הרבה אנשים שואלים איך... כל כך מהר.
נכון.
אז מעניין, מאוד מעניין.
יש לזה עוד יתרונות.
כן.
אנחנו מתקדמים בטכנולוגיה. Mm-hmm. היתרון הגדול, שבמידה, ואני לא חושב שזה כל כך מהר יקרה, ותהיה, יש שינוי ב, בחלבון ספייק הזה של הווירוס, mm-hmm. שהחיסונים יפעלו פחות טוב, mm-hmm. בקלות רבה אפשר לשנות את, את החיסון, ולהמשיך בהפצה שלו.
הספייק זה הצ'ופצ'יקים האלה שמציירים על הציור של הגיף.
כן, זה קוראים לזה קורונה וירוס, כי זה נראה כמו כתר.
נכון.
בלטינית קורונה זה כתר.
כן.
וזה עוטף את כל המעטפת של הווירוס הזה, ובאמצעות הספייקים האלה הוא נקשר לתאים בדרכי הנשימה וחודר לתוכם.
אם אני מנסה להבין בצורה פשוטה את התפקוד של החיסון הזה, כאילו מלמדים את הגוף לייצר מה שנקרא את המערכת החיסונית לפעול, בלי להפגיש אותה עם הנגיף, עם הנגיף האמיתי. זה בעצם הפטנט ב...
נכון.
שזה
נכון
חתיכת מאוד. פטנט.
בהחלט פטנט.
תחשבו.
כן. החיסון הזה הוא יחסית מאוד טהור, mm-hmm. נקי, יחסית לחיסונים אחרים, כי אין בו לא את הווירוס, לא חלקי וירוס ולא שום דבר, אלא באמת איזשהו קידוד גנטי במעבדה לחלבון המסוים.
כלומר, גם אין אפשרות שאני אחלה בקורונה כתוצאה מקבלת החיסון.
נכון, בשום פנים ואופן לא, אין בו שום דבר ש, שקשור לקורונה מבחינת הווירוס עצמו.
מרתק.
זה מרתק, כי תחשוב על זה שבכל תא בגוף mm-hmm. שלנו, יש לנו 10 מיליון ריבוזומים.
Okay.
הריבוזומים האלה הם שלוקחים את הקוד הגנטי שאנחנו מעבירים mm-hmm. ומייצרים את החלבון ספייק הזה.
Okay.
לוקח להם כמה זמן? 4 דקות. 4 דקות מהרגע שהוא חודר עד שמייצרים את החלבון, חותכים אותו ומציגים אותו למערכת החיסון.
אוקיי. Okay. וכמה זמן לוקח למערכת החיסון להיכנס לפעולה? זאת אומרת, מהרגע שקיבלתי חיסון, מתי הגוף שלי יודע כבר להתגונן?
בדרך כלל, שבוע עד 10 ימים, אתה מתחיל לפתח נוגדנים, וגם המערכת התאית שלך מתחילה לצבור ניסיון כנגד אותו...
ואז אם אני נדבק בנגיף הזה של הקורונה, בעצם הגוף שלי, כמו שהוא יודע להתמודד עם המון מחלות אחרות, הוא בעצם יודע בעצמו כבר לתת מענה לנגיף.
נכון.
ואז מה, אני לא יכולה, אני יכולה קל יותר, או ש...
אז מה שקורה זה שאין ספק שלפי המחקרים של פייזר ומודרנה, סך הכל ראו שהיעילות היא מאוד טובה ודי דומה בשני המחקרים, ראו יעילות של מעל 90%, כמעט 95%, דרך אגב, בכל קבוצות הגיל, שזה מאוד משמעותי,
okay.
מאחר והרבה פעמים אנחנו רואים שחיסונים... אחרים בגיל המבוגר הם פחות אפקטיביים, ודווקא במקרה הזה אנחנו רואים שהאפקטיביות היא טובה מעל 90%. גם בקבוצות אחרות שלמשל חולים עם השמנת יתר, שאנחנו יודעים שזה אחד מגורמי הסיכון למחלה, או מחלות כרוניות אחרות, גם היעילות הייתה מאוד גדולה. אז ראו באמת שמעט מאוד אנשים יחסית לאלה שלא קיבלו את החיסון חלו בקורונה. אף אחד לא, זאת אומרת, ברור שזה מונע את המחלה הקשה, כמו שאנחנו רואים בהרבה חיסונים אחרים,
okay.
כמו למשל חיסון לאבעבועות רוח, אנחנו לא אומרים שהוא מונע ב-100% את המחלה, אבל הוא בוודאי מונע את המחלה הקשה.
אוקיי.
כך שלשאלתך, אנחנו מאמינים ומצפים שאנשים שמחוסנים בשתי הזריקות, באמת גם אם הם נחשפים לווירוס וגם אם הם נדבקים, מחלה קשה בוודאי לא תהיה להם, ואנחנו מאמינים שרובם גם לא יפתחו מחלה בכלל.
כן, אבל צריך להיזהר, להדגיש. מי שקיבל מנה אחת, רק אחרי שבועיים בערך יש ירידה ב-60% בסיכוי שלו להידבק.
אוקיי.
זאת אומרת, אם הוא לא יכול להתחיל להרגיש חופשי ולעשות מה שהוא רוצה.
אוקיי.
אוקיי? וגם אחרי המנה השנייה, אנחנו מדברים שאחרי שבוע, אז החיסוניות מגיעה לרמה טובה מאוד, אבל עדיין, תזכרו, צריך להיזהר. אתה מוגן בצורה טובה מאוד, אבל עדיין להיזהר. עכשיו אתה יכול לשאול
אותי למה להיזהר. כן.
יש פה אלמנט שצריך לזכור. קודם כל, ההגנה היא 95%, היא לא 100%, ולא אצל כולם. אז יש אחוז אולי מסוים שעדיין יעשה מחלה, ואם הוא יעשה משהו, אני מאמין שתהיה מחלה קלה.
אוקיי.
אבל לא ברור לנו עדיין האם החיסונים האלה מונעים את יכולת ההדבקה שלנו לאחרים. כלומר, יש שני אלמנטים. אחד, שהחיסון מונע מחלה אצלי,
אוקיי.
אבל אם אני אבוא במגע עם הווירוס הזה, והוא יימצא בריריות, האם זה יגרום לכך שאני יכול להדביק מישהו אחר?
אוקיי.
וזה עדיין לא ברור לנו, המידע הזה יגיע, עובדים על זה, אבל עד אז שזה לא ברור, צריך עדיין להיזהר.
כלומר, יכול להיות שאני לא אחלה, אבל אני בכל זאת מדביק אחרים, ולכן אני בכל זאת עדיין מחויב להיזהר, כדי לשמוע גם על אחרים, לא רק על עצמי.
כן, זה נושא נורא חשוב.
חשוב מאוד. בוא נדבר רגע על אנשים שיש להם בעיה עם החיסונים.
כן. אני רוצה עוד לפני זה להגיד שני דברים חשובים על החיסון עצמו, שאנשים מפחדים ממנו.
נכון.
קודם כל, החומצות הגרעין, ה-RNA השליח הזה שדיברנו עליו, הוא מושמד מהגוף תוך בערך 24 שעות. זאת אומרת, זה לא חיסון שנשאר הרבה זמן בגוף, ולכן הוא לא יכול לגרום לתופעות לוואי מאוחרות, בגלל שהוא כבר לא קיים. ונשאר לנו בעצם החלבון שהוא קודד אליו, עם הריאקטיביות של הגוף לחלבון הזה. זה דבר אחד. דבר שני, מאחר ומדובר, מדברים פה על חומר גנטי, קידוד גנטי, אנשים מפחדים שהוא יכול לגרום לשינוי במטען הגנטי.
נכון.
אז גם זה דבר שהוא לחלוטין לא נכון, מפני שאומנם אנחנו מכניסים פה איזה שהם חומצות גרעין שמקדדות לחלבון, אבל החיסון הזה, החומצות לא נכנסים לגרעין של התא. בתוך הגרעין של התא בעצם יש לנו את המטען הגנטי שלנו, וכל זמן שאנחנו לא מתעסקים עם המטען הגנטי בתוך התא, אנחנו לא יכולים לעשות איזה שהם שינויים במטען הגנטי, ולכן החשש הזה הוא חשש שהוא שהוא לא אמיתי וצריך להירגע ממנו.
אין השפעה אחרת על ה-DNA, וממילא החומר הזה יוצא מהגוף אחר כך, ואתה נשאר רק עם ההשפעה שהגוף שלך יודע עכשיו איך להתמודד עם החלבון הזה.
אפילו באסטרזניקה החיסון הזה עדיין לא אושר על ידי ה-FDA, אבל אני מאמין שהוא יאושר בעתיד. יש לו את היתרונות שלו, שהוא לא צריך להישמר בקור, והוא הרבה יותר זול מהחיסונים הקיימים. אז החיסון הזה מכיל כן DNA.
אוקיי.
עכשיו יש שם סיפור נורא מעניין בחיסון הזה, שאני משוכנע שהרבה שמעו עליו, אבל אנחנו יודעים שהחיסון בנוי בעצם מאדנווירוס של שימפנזות, שלקחו אותה ממקור של שימפנזות.
אוקיי.
עכשיו מה היתרון? בתוך האדנווירוס הזה יש DNA שמקודד בסופו של דבר ליצירת החלבון ספייק. עכשיו, אם אני לוקח את החיסון הזה ומדביק אותו, מזריק אותו אליך, היות ואתה לא מכיר את האדנווירוס של שימפנזות, אז אתה תעשה, אתה תחלה במחלה, הוא ידביק לך את התאים, והמערכת שלך תתחיל לבטא את החלבון הזה, ומערכת החיסון שלך תזהה אותו. עכשיו, כולם שמעו על הסיפור שהיה,
איזה פטנטים,
אבל אני אספר עוד יותר דבר יותר מעניין שלמדנו. הרי היה סיפור שאסטרזניקה בטעות נתנה חצי מהמנה המקורית. עכשיו, הניסוי נעשה בשתי מדינות בעיקר, בברזיל ובאנגליה. בברזיל נתנו מנה ראשונה רגילה ואת השנייה רגילה, וראו שהיעילות היא בערך 50%. באנגליה הייתה טעות, נתנו, המנה הראשונה הייתה חצי, והמנה השנייה הייתה רגילה. ושם ראו שהעילות הייתה הרבה יותר גבוהה. למה זה קרה? זה נורא יפה מבחינה אימונולוגית. כי ברגע שנתנו מנה קטנה, הגוף נדבק,
כן.
הציג את הספייק,
כן.
ובבוסטר, בחיסון השני, הוא עדיין לא, המערכת חיסון לא הייתה כל כך ריאקטיבית לווירוס הזה, אז זה עשה בוסטר. באלה שקיבלו מנה גדולה, הם יצרו מיד נוגדנים ותגובת תאית חזקה לווירוס של מהמקור של השימפנזות. אז שנתנו להם את המנה השנייה, אז מערכת החיסון הרסה אותו, והוא לא הספיק אפילו להדביק את המערכת וליצור חיסוניות. מדהים. אני חושב שאנחנו בתקופה מדהימה מבחינת למידה על חיסונים.
אני רוצה, באמת, מקבלים פה שיעורים גם באיך בכלל נערכים המחקרים האלה, זה באמת עולם מרתק. אני רוצה אבל כן, גם השעון מבקש ממני שנדבר קצת גם על אולי התגובות האלרגיות, או אנשים שיש לה, עשויה להיות להם בעיה עם החיסון, האם באמת החיסון זה בטוח לכולם, או שיש אנשים שאולי החיסון זה יכול להיות להם בעייתי?
אז אולי אני אתחיל מהנושא האלרגי, כן. ואלונה תדבר על האספקטים האחרים.
כן.
החיסון הזה, אפשר להגיד שכל אחד כמעט יכול לקחת אותו.
אוקיי.
ולא לחשוש.
אוקיי.
אנחנו יוצרים תגובה אלרגית למרכיבים שנמצאים בתוך חיסון.
אוקיי.
בחיסון הזה יש פוספוליפידים, יש שם איזשהו מרכיב שנקרא פג, פוליאתילן גליקול, שחשבנו שאנשים שהגיבו לחיסון, הגיבו אליו, ומלבד זה אין שום דבר.
אוקיי.
ולכן הסיכוי שאנשים יהיו אלרגיים לחיסון הוא נמוך ביותר. זה לא אומר שלא עושים תגובות, אבל הוא נמוך ביותר. ולכן כל מי שיש לו אסתמה, נזלת אלרגית, אלרגיה לפניצילין, אלרגיה לחומר ניגוד, אלרגיה ללטקס, תגיד מה שתגיד, באופן עקרוני יכול לקבל את החיסון. ישנם אנשים, כנראה כמות זהירה ביותר, שאולי בסיכון יתר, אבל ככלל אפשר לקחת את החיסון. עכשיו אני אגיד יותר מזה, בארצות הברית הזריקו, אני חושב, בערך עד לא מזמן, בערך כמעט 20 מיליון מנות, אני חושב.
אוקיי.
של הזה. והיו תגובות, אנשים עשו תגובות, תמיד יעשו תגובות, כמו כל חיסון אחר, אבל אף אחד לא מת מהתגובה.
אוקיי.
אף אחד לא מת מתגובה מיידית לחיסון. ולכן חשוב ולא צריך לפחד.
ובמנה גם אם תהיה לך תגובה אלרגית, במקסימום אתה אומר יהיה לך כמה ימים לא נעים. זה הרבה
התאפלו בכווני, ורובם הלכו באותו יום הביתה.
אוקיי.
אוקיי? אלה שעשו תגובה למנה הראשונה וצריכים לקבל את המנה השנייה, אלה שעשו תגובות מאוד קלות ויש הנחיות נורא ברורות, יכולים לקבל את המנה השנייה.
אוקיי.
אלה שעשו תגובה מאוד קשה, שם אנחנו בדרך כלל לא ניתן להם, ויכול להיות שהם יקבלו חיסון אחר.
אוקיי.
ואלה שנמצאים בטווח הזה, וזה כמות קטנה ביותר, צריכים להיוועץ באלרגולוג, ולשקול איתו יחד את צורת המתן,
זהו.
ואת חשיבות המתן.
שנייה ברשותכם, כאזרח שמתלבט עכשיו, ורוצה לקבל את החיסון, יש דברים שאני צריך להגיד מראש, כשמזמינים אותי, או כשאני הולך להגיד, יש לי אלרגיה כזו או כזו שאני יודע אליה, האם יש עם זה בעיה? זאת אומרת, ידעו להגיד לי, כן, אתה קבוצת סיכון, או אתה עדיף שלא?
יש הנחיות ברורות שהאיגוד לאלרגיה ואימונולוגיה הוציא בהתייחס לזה. אתה צריך להגיד, חלק מהאנשים נגיד להם, אל תשבו רבע שעה, רק תשבו חצי שעה.
אוקיי.
תשבו שעה. אבל
ברמה הזאת, שתשבו קצת יותר זמן לחכות.
כן, זה הכל.
זה לא שאי אפשר לחסן בגלל האלרגיה.
נכון, נכון. בגלל שאין באמת, החיסון הוא בעצם רצף של חומצות אמינו, כמעט כמו שארון אמר, כמעט ואין קבוצות באוכלוסייה שלא יכולות לקבל את החיסון. גם אנשים עם דיכוי חיסוני יכולים לקבל את החיסון,
וואו.
חולי דיאליזה, לא רק שהם יכולים לקבל, אנחנו ממליצים להם לקבל את החיסון, כי גם אם אנחנו יודעים שהחיסון יהיה קרוב לוודאי קצת פחות יעיל בחולים עם דיכוי חיסוני מלכתחילה, עדיין אנחנו
דווקא עוד בגלל שמערכת החיסון שם חלשה,
נכון,
עם קבוצת סיכון למחלה.
להם ולבני ביתם אפשר היום מבחינת ההמלצה של משרד הבריאות, גם נשים מניקות, גם נשים בהיריון שמעוניינות בכך, אין צורך להימנע מהחיסון.
אין
כן.
השפעה, אין חשש
נכון,
להשפעה על הילוד,
נכון,
כלום.
תראה, אין מספיק מידע, אבל מבחינת הצפי, מאחר ומכירים את המנגנון של החיסון, ואין שם חיסון חי מוחלש, שזאת הבעיה שלנו בהיריון, ההמלצה בעצם גם של איגוד הגניקולוגים האמריקאי וגם של משרד הבריאות, שאפשר לחסן נשים בהיריון אם הן מעוניינות בכך. יהיה על זה שידור מיוחד בשבוע הבא בצורה יותר מפורטת, אבל כעיקרון באמת יש מעט מאוד אנשים, בעיקר עם אלרגיות מאוד ספציפיות, שמנועות מלקבל את החיסון.
אז אתם כמובן מוזמנים להזין גם לפרק הזה. אני רוצה אבל כן להקשות עליכם רגע, כי הכל פה מאוד חדש. מצד אחד אתה אומר באמת עשרות מיליונים כבר חוסנו, אז אנחנו יודעים כבר משהו שבדרך כלל היינו צריכים לחכות יותר זמן כדי להגיע למספרים כאלה. מצד שני אני אומר, אנשים שחוסנו הכי מזמן, חוסנו לפני חודש, חודשיים, יכול להיות שבעוד שנה, שנתיים, שלוש שנים נגלה פתאום שיש איזה תופעות לוואי שלא ידענו, לא חשבנו, שכאילו הזמן, צריך את הזמן כדי לגלות אותה?
ראשית, שתי החברות, גם פייזר וגם מודרנה, יש להם כמה עשרות אלפי נסיינים שכבר התחילו את החיסון יותר מאשר חצי שנה לפני כן. אז יש לנו יותר זמן. דבר שני, אין כמעט חיסונים מעבר שאנחנו יודעים שגורמים לתופעות רחוקות.
אוקיי.
רוב התופעות שאנחנו רואים שנגרמות מחיסונים ומטרידים אותנו זה חיסונים, אלה תגובות בפרק זמן הקצר לאחר קבלת החיסון, אם זה תגובות אלרגיות מיידיות, אם דברים מאוחרים יותר, אבל זה בטווח של זמן קצוב ולא שנים אחרי זה.
אני רוצה רק עוד מילה אחת לגבי תופעות לוואי, כי כבר חלק מהאנשים קיבלו את החיסון השני וראינו שאנשים כן מפתחים תופעות לוואי. תופעת לוואי לאו דווקא אלרגיות אלא יותר דלקתיות שאנחנו מצפים להם, כי כך היה גם במחקרים של פייזר ומודרנה, שדווקא בחיסון השני היו יותר תופעות כמו כאבי ראש, כאבי שרירים, חולשה, חום, תופעות שברוב המקרים נעלמו אחרי 48 שעות מקסימום. זאת אומרת, לצפות לזה שזה יכול לקרות, אין בזה שום סכנה, להפך, זה יכול אולי להראות לנו שהחיסון עובד, שהגוף פועל כנגדו, אבל אני באמת מציינת את זה, כי רוב האנשים נכנסים עכשיו לפאזה השנייה של החיסון, וכדאי שהם יצפו לזה שיכולות להיות תופעות, אין בתופעות האלה שום סכנה במרבית, ברוב המכריע של המקרים.
כן, אפילו מניסיון אישי, קיבלתי את החיסון, קצת חום, צמרמורת, שבתי, שתיתי תה בבית, אקמול, נורופן, וזה הכל עבר.
אני יכול להעיד למאזינים של הפודקאסט שאין זנב, אין קרניים, אין שום דבר.
יש חיוך.
יש חיוך. מצוין, אז נאחל לכם ולכולנו ולמעלה הזאת מאזינים הרבה בריאות, וכמובן מזמינים אתכם להמשיך ולהיות איתנו ברפואה מחוץ לקופסה, סדרת הפודקאסטים החדשה של בית החולים בני ציון. אפשר להזין לנו באתר של בני ציון, באתר של רדיו חיפה, או בערוץ הפודקאסטים המועדף עליכם, ספוטיפיי, אפל פודקאסט ואחרים. נגיד הרבה הרבה תודה על השיחה המרתקת הזאת לדוקטור אלונה פז, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות ומניעת זיהומים בבני ציון, ולפרופסור אהרון קסל, מנהל היחידה לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית בבני ציון. תודה.
תודה רבה לכם.
תודה.
רפואה מחוץ לקופסה, הפודקאסט החדש של המרכז הרפואי בני ציון.